ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בדרך הטבע צריך להתייחס בכמה משפטים למה שרב דוב דיבר פה קודם. אפשר לשאר מה שעבר בראש, בלב, כל אותם עשרות השנים. אז באחת הפעמים, מסתם היו כאלה שגם עשו את זה פה, שאלו, יש פה דרך, יש פה צבע, יש פה לא כל כך ברור, לא יודעים מה שלפנינו. והתשובה הייתה, הרי מי יודע מה החיים צופנים לנו? אז אי אפשר לחנך לקראת משהו, כי אתה לא יודע מה יקרה כשאתה תעמוד על יד ההגה. מה שאפשר לעשות זה ללמד אותך להרכיב משקפיים. להרכיב משקפיים תורניות, ישיבתיות, ואז ההנחה היא שמה שיזדמן לך בדרכי החיים, אתה תוכל בעזרת המשקפיים להסתכל על זה הסתכלות נכונה. לא בחלומות הטובים, בוודאי לא בחלומות הרעים, אפשר היה לחשוב שאחד מבוגרי הישיבה ייקלע למצב כזה שיצטרך להכריע על פרחי תורה כמו הילדים החמודים הללו שנחטפו, איך להתנהג איתם, איך להתנהג עם הוריהם, איך להתנהג עם הישיבה שבאחריותו. וההצלחה המופלאה שבאה כתוצאה ממה שראינו וכתוצאה ממה ששמענו עכשיו, היא מחזקת שהדיאגנוזה הזאת הייתה נכונה. להקים משקפיים, ואם יש משקפיים תורניות וישיבתיות וקשורות בכל אותה מסורת ישיבתית גדולה, אז ממילא התוצאה היא כפי שאנחנו רואים. וממילא זה גם קשור לכל מיני דברים אחרים, כל מי שנמצא במשבצת עם אחריות לציבור, אז הצידה לדרך שמקבלים עשויה לעמוד לו בשעת לחץ ובשעת מבחנים נוראים כאלה שהקדוש ברוך הוא יעזור שלא נצטרך לעמוד בהם. נקודה נוספת לגופו של עניין שהוא דיבר בו, מעשה זה כתוב בשתי מילים את הקודש, שלימות והשתלמות. ואם תמצאו לא אמר, זה קשור גם לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. האמת היא שאחת לשבע שנים אין לי בעיה. אחת לשבע שנים יש מיטה. נו, אז מי שזוכר מה שדיברנו לפני שבע שנים, הוא רק יכול לבחון אם אנחנו חוזרים על אותו דברים בדייקנות. ואם זה השתלמות, אז הוא צריך לראות רגע אחד. לפני שבע שנים אמרנו ככה, עברו שבע שנים, איך אני היום מבין את הדבר הזה? ואם אני מבין את זה טוב יותר, עמוק יותר, אז עשיתי משהו בשבע השנים האלה. ואם אני לא יודע, אז באמת מגיע לך ללמוד את זה עוד פעם. תוספת. עצם המושג הזה, תוספת, הוא בעייתי. כתוב מפורש בתורה, לא תוסיף עליו, לא תגרע ממנו. זאת אומרת, יש איסור דאורייתא והוא נמנע בכלל עליו של להוסיף או לגרוע מדברי התורה. אז איך נולד מצב כזה, ובכמה מצבים הוא דאורייתא של תוספת, נניח תוספת יום הכיפורים? אז זאת אומרת שהתורה לכתחילה חייבה ואפשרה תוספת על מה שהיא אמרה. אנחנו תמיד חשבנו סיני זה המילה האחרונה ונגמר, סיני וכל מה שבא בעקבות זה. אז מה טיב הדבר הזה שיש תוספת? לכן תוספת יום הכיפורים, תוספת שביעית, ונראה שגם השעיר המשתלח גם הוא קשור איכשהו ליסוד הזה. אחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפרשת המועדות של פרשת כי תישא. פרשת כי תישא בסופה, זאת אומרת בברית אחרי קבלת הסליחה על מעשה העגל, מתמצתת או חוזרת בעקרונות בסיסיים על מה שיש בפרשת משפטים. בפרשת משפטים מופיע האשכול של המועדים, אלא ששם הראשונה זה השביעית, שבת ורגלים, ובצורה דומה מופיע גם פרשת כי תישא. וההסבר הפשוט הוא, כיוון שהברית הזאת הופרה, הברית הזאת חוללה, ומשה נתבשר על הסליחה, אז הוא צריך לקבל את הקולקציה הזאת, את הטיב הזה של המצוות פעם נוספת. אבל האמת היא שעצם העובדה הזאת שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, היא כבר מכילה בתוכה את האלמנט של תוספת. במקום שבעלי תשובה עומדים, זאת אומרת להישג שאתה מגיע, צדיק גמור זה שהיה בסדר גמור, וזה שהיה בסדר גמור נאמר לו שלא תוסף על הדבר הזה. אז כשחזל אמרו שמי שעבר את התהליך של תשובה, אז הוא מגיע למצב כזה שהוא יותר, אז ביותר הזה מונח כבר היסוד של התוספת. זאת אומרת, התשובה מעצם מציאותה, העובדה שאין אדם עומד על דברי תורה אלא כי נכשל בהם, זאת אומרת, הוא נכשל, ומכאן ואילך יש לו תוספת על מה שהיה לו בפעם הקודמת. אז כאן מונחת לה הלגיטימציה של התוספת הזאת. ולכן שם כתוב בחריש ובקציר תשבות, והרב עקיבא מתחיל שם לפלפל ולדון צריך לא צריך חריש ובקציר, אז זה כבר דיברנו במלאכות בכללם, אלא מכאן לתוספת שביעית. זאת אומרת, העובדה שדרשת רב עקיבא נאמרה על פי כללי דרשת הפסוקים, אבל עצם העובדה שרב עקיבא מצא את מה שהיה נראה לו כמיותר בחריש ובקציר תשבות, כבר כתוב לו שישו מלאכה טוטלי, אז מה צריך לאלה, להוציא את שני אלה? כאן אמר רב עקיבא, כאן לימדו אותנו. זאת אומרת, מעצם העובדה שאנחנו בעלי תשובה, מכאן כבר אני צריך כבר לחדש, אני כבר צריך להוסיף. כאן ניתנה מקום ליצירה האנושית. כל מה שנתנו בסיני נתנו במסגרת מלמעלה, ונתנו מלמעלה אפשרות שאתה תהיה שותף ליצירה, שותף ליצירה בתוספת. אלא שהדבר היותר בדרך המלך, שהוא גם התוספת, שיש בכלל תוספת, למדו את זה מיום הכיפורים. מערב עד ערב תשמטו שבתכם, זה לא כתוב בשום מועד אחר. יש לוח זמנים, ולוח הזמנים הללו מתחיל מן השקיעה עד השקיעה, או משהו כגון זה. למה דווקא כאן הדגישה התורה מערב עד ערב, ואז על זה בהדרשות חז"ל, מערב עד ערב? אני גם אשתדל ללמוד. בשנים קודמות הייתי מחלק טקסטים, מישהו לחש על אוזני, תשמע, הטקסטים האלה הם מכבידים, ננסה לדבר בעל פה, אז נעשה עכשיו תשובה בלי הטקסטים. אבל מי שיעיין בטקסט יראה, מערב עד ערב תשבתו שבתכם, זה מכאן למדים על תוספת בכלל. אז האמת היא ששאלה זאת כבר שאל רבי שלם שוחר בעליו נשואם, היה יהודי מיוחד במינו, בנו היה חבר כנסת, והוא היה מסוחרי ירושלים. אבל איך כותב הרב זבין, במקום שרבנים וראש ישיבס לא מתמצאים, רב מוישה לב שוחר היה מאוד מקורב אל הרב מבריסק שחיבב אותו, אליו מייחסים את המחשבה שהוא חיבב אותו מאוד. אז הוא פעם ראה שהוא מדבר על הרב בר אילן, הוא היה מזרוחני גם באמצע, אז אמר לו איך הוא מדבר עליו ככה, אז הוא אומר הרב ריזר אותו חפטר, הרי הוא דודי, זאת אומרת הרב בר אילן הוא היה בנו של הניצים. אמר לו רבי שלמה שוחר, הוא העיז להגיד לו, אז מה אתם רוצים? אצל הרב קוק כולם היו פטרס. גמרנו. אז יש לו ספר אבני שואם, אז הוא שם שואל, יש להתבונן בדבר, לכל דין תוספת קדושה, פרשוע כתוב בקדושת יום הכיפורים, ואפילו קדושת שבת שהיא חמורה ביותר, לא נאמר בדין תוספת, אלא מיום הכיפורים גמרין עליה, ולא כל איסורי מלאכות בדיני השביתה, שמחה כתוב לעניין שבת, ומשבת ילפינה לכל מקום שיש בו שבות, ואילו דין תוספת לא נאמר בשבת גופה, אלא ביום הכיפורים, וביום הכיפורים יפינה לעניין שבת. זאת אומרת, תוספת יום הכיפורים זה בית האב למציאות שאתה יכול להוסיף על מה שניתן. למה דווקא כאן? תם הדבר נראה, וכל קדושת התוספת באה מהתארות הדלטטה, מכוח קדושתם של ישראל שמעלים על עצמם את התוספת לקדושה שקבע להם התורה, ולכן יותר משתייך עניין התוספת על המועדים, שגם עניין עיקר קדושתם מכוח ישראל הוא בא, ונמצא את התוספת והעיקר תואר אחד להם. קדושת השבת אינה תלויה בישראל, שבת קביעה וקיימה. אבל היסוד הזה, ולאחי לא הזכירה התורה דין תוספת לכל קדושת השבת לגבי קדושת יום הכיפורים, שקדושתו תלויה בבית דין ובישראל, ומדוקדק לשון הכתוב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. למה זה שבתכם? השבת שלכם, שבתכם דייקה, שאתם עושים את קדושתה ואתם מוסיפים עליה קדושה, בין מלפניה בין מלאחוריה. וכאן בקדושת יום הכיפורים גילה הקדוש ברוך הוא לישראל שגם בקדושת השבת יש בכוחם להמשיך את הקדושה ולהאריכה, אף על פי שעיקר הקדושה קביעה וקיימה. יום הכיפורים הוא בית אב לכל הציפורים האלה, והוסיף עוד איזה גרגיר, כי באמת משתייך דין התוספת לקדושת יום הכיפורים בייחוד. ביום הכיפורים שווים ישראל ומתארים את עצמם מחטאים מפשעיהם, והתורה מביאה לידי קדושה, ואין ביניהם קנאה ותחרות, ונמצא כל ישראל אגודים זה בזה ומתייחדים סביב בית הדין שהוא בא כוח האומה כולה, ואז יפה כוח בית הדין להוסיף קדושה על קדושת העיקר. ולא עוד, אלא שהתוספת לקדושת יום הכיפורים נותנת להם כוח ואומץ להוסיף קדושה בכל מערכת הקדושה העליונה. זאת אומרת, עצם העובדה שאפשר להוסיף, זה היסוד של יום הכיפורים, שהוא המיוחד במינו באחדות של כלל ישראל, במעמד שיש לבית הדין המקדשת ראש חודש, המקדש ממילא את יום הכיפורים, ואז ממילא אתה יכול להוסיף קצת בכיוון הזה. על כל פעם מרגיש בקושי, כתב בשפת אמת, אופייני שבשפת אמת על יום הכיפורים יש רק דברי תורה של סעודת ערב יום הכיפורים ושל הסעודה במוצאי יום הכיפורים. אין כמובן דברים שנאמרו ביום הכיפורים עצמו, כי כל אחד היה אנוס בשלו. אז הוא כותב, יום הכיפורים הוא מעין עולם הבא, אין בו אכילה ושתייה, והוא באמת יום שמחה מאוד לבני ישראל, אך שאין יכולים להידבק בשמחה כזאת כראוי בעודנו בעולם הזה. ביום הכיפורים עצמו זה למעלה מן התפיסה האנושית, וצריכים להידבק בהרת יום הכיפורים לפניו ולאחריו בתוספת מחולל הקודש, ובשמחת התשיעי יכולים להידבק בהרת יום הכיפורים. ביום הכיפורים עצמו אין לך בכלל מגע אנושי. אם אתה יכול משהו לטלטל, אם אתה יכול להניע משהו את האוזניים, אז האוזניים של הכלי המיוחד הזה זה ערב יום הכיפורים וזה מוצאי יום הכיפורים. דיינו, התוספת זה המקום שנשארה ליצירה האנושית בדבר הזה. זה היסוד כמובן של תוספת יום הכיפורים. משהו מעין זה יש כמובן גם בתוספת של שביעית. אם אני מדמה שבת הארץ לשבת, וכמו, כמובן שיש כמובן הבדל גדול, אבל זה כבר ביסודות הלמדנים, אם זה גברה או חפצה, אבל העובדה שאתה יכול להוסיף גם ב... שהגברה שעליו יש, אז הוא מטיל על עצמו ייסורים נוספים, והחפצה של עבודת האדמה, הלכה פסוקה היא שאדם יכול להניח למלא כל מיני מלאכות שיעשו בשבת כשהוא לא בתמונה, כי הוא שובט. אבל אם הדין הוא באדמה, אז פעולה שאתה עושה בחריש או בקציר, או כל מיני פעולות שאתה עושה, כמובן כשהשביעית היא דאורייתא, אם אתה שדה הלבן או שדה האילן, או בשלושים יום האחרונים של חודש אלול, אז אם אתה עושה מעשה שיועיל לעבודת האדמה בשנת השביעית עצמה, אז האדמה לא שובטת. אז ממילא עצם העובדה שיש תוספת שביעית גם לפניה וגם לאחריה, היא אבות היסודי המופלא הזה שאתה יכול להיות שותף ליצירה הרוחנית, שותף ליצירה הרוחנית, הסגולה המופלאה שניתנה לבעלי תשובה. ואולי לכן כשרב עקיבא חיפש בחריש ובקציר תשבות איפה הוא יוכל למצוא את היסודות הללו של הוספה, אמרו לי בבעלי תשובה, כי בעלי תשובה עצמו שווים בחיל היתיר, כמה וכמה קטעים באורות התשובה מוסברים על פי היסוד המופלא הזה. זה ממה שנוגע לכלל הפשוט של, פשוט, של תוספת יום הכיפורים ושל תוספת שביעית. אבל כל אלה הם בזמן וכל אלה הם באדם. הבעיה הגדולה של סעיר המשתלח זה הרמב"ן המפורסם בפרשת אחרי מות, כשהוא מדבר על קורבן לצד השלילי וכל מה שבא בעקבות זה, אם אבן עזרא שחט חידות תהיה בן 33, תבין את זה. אז זה כבר סוגיה גדולה בפני עצמה. כחוט השני שפתותייך ומתברך נאווה, דרשו חז"ל בשיר השירים רבה, חוט השני שפתותייך זה חוט השני, אדום שני. דרך כלל היה מקום לחשיבה שנשלמה פרים שפתנו במה ששפתנו יכולים להביע. אז ממילא סדר העבודה וכל מה שמתלווה לזה, זה היסודות הקשורים לשלמה פרים שפתנו. אבל סעיר, מי אומר? סעיר אין לנו אפילו כוח. כשזה מחוץ לתמונה, כשזה מחוץ לצדדים השליליים, מהמדרש הזה משמע לא ככה. הוא מתברך נאווה. אז המדרש כאן אומר מתברך מה ששולחים כנראה למדבר. זה נאה, זה יפה. גם על מה ששולחים שעיר למדבר, גם על זה, גם על זה יש יסוד של נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, לנסות לעסוק בצדדים העיוניים הרעיוניים גם של שעיר למדבר, גם זה יש לו מקום. אז איך אפשר להבין דבר כזה? אז יש קטע, הקטע עצמו אנחנו היום יודעים הוא מופיע בשמונה קבצים, ורב צבי יהודה בענינות הטעם שלו ובבקיאות שלו שלף אותו משם וקבר אותו בעולת ראייה בקטעים של תפילת יום הכיפורים. מפני האחריות אני אקרא כמו שזה כתוב הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה הרחבה לאין קץ, המבין סולח. לכן באה קודם התשובה אתה חונן, ואחר כך שיבנו, אחר כך סלח לנו. זאת אומרת, מי שמעניש הוא יש לו אופק צו, מעניש. מי שמבין טוב, מבין את הנסיבות, מבין את, אז הוא מבין את הנאשם, אז הוא סולח. הגדולה הגמורה יודעת את הכללות לכל היקפה, את הפרטות לכל דיודה, יודעת את הקודם ואת הטוב ואת החול ואת הרע לכל שבותם, ויודעת עם זה שהכל נשקל בצדק בפלס ומוזני משפט. ונטיות הרע, החובן והרישה והשיקוע השפל, גם להם יש דרישה, ובכללות הכל מצטרף. ועם זה בדול הוא הרע מן הטוב, השקר מהאמת, השפלות מהרוממות. בהבנה הגדולה מבינים גם את החלש, מבינים גם למה פה הוא שגע, למה פה הוא ירד מן הדרך. ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודה זרה, לכל סעיפיה בפועל ברעיון, המכה כל כך גלים בישראל, היא הרה אל, כללית עליונה מרום האמת המוחלטת השולטת כל קיור, כל תומה וכל חטאת. עבודה זרה טוטלית אסורה, אבל בגדולתה יודעתי לקחת הכל חסותה. ועל פי הצעת אל עליון העליונה הכל מתפרנס. התאמצות גדולה צריכה היא הרישה להחזקת מעמדה. יודעתי את תפקידה בהוויה, ומליאה היא זעם לכל, ובייחוד למי שבא לדחות את רגליה. המאבק של השלילה, מה שרב יעקב בחוכמתו ברמיזה דיבר על כל מיני תופעות שליליות בנות ימינו, דחיקת הרגל היסודית היא העברתה מהמציאות בכלל, וזה מה שגורם לעוצמה הגדולה לעת שהיא מתקרבת לסוף להתנגד כל כך. רק בצורה עליונה מהמדע ומהמוסר, מקודש האמונה והחופש, חופש הציור המלא, זיו בלתי מוגבל, יוכל להיכנס הרעיון הגדול הזה ולהתגשם ממנתו. איך מסכמים את סך הכל של היש, ואיך מסדרים כל כוח על עמדתו, ואיך יודעים להחזיק את המעמד ולהיתן ליד לכל הקצוות על פי שיעורם, ולגבל כראוי את גבול ערכם. בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות כזו, והוא וטעה והובנה בפועל בסעיר המשתלח. איזה מימד הוא נתן לרמב"ן, כשהתורה מצווה על סעיר המשתלח, אז היא הרי לוקחת בחשבון את העיקרון הזה שזה פרנסה לצד השלילי. אבל בהבנה הגדולה של יום הכיפורים, בחסדים הגדולים, יש לזה גם, אם לא היה יום כיפור לא היה שייך בכלל לדבר על סעיר המשתלח. זה חסד גדול מאוד שהיא לכאורה סעיר המשתלח נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית, לא יזבחו את זבחיהם לסעירים. מי שיתבונן, אני חושב זה בור של רב צודק, במבנה של עבודת יום הכיפורים כפי שהיא מופיעה בפרשת אמור, אז אל יבוא בכל עת אל הקודש, שיש לזה בחינה של זמן, אלא עת מיוחדת, ואחר מכאן באה פרשה של שחוטי חוץ. יש פה הדגשה של הזמן והזמן של המקום. שחוטי חוץ שבא אחרי זה, זאת אומרת, תיזהר, נותנים לך משהו מיוחד במינו. וזה כמובן הסוד של אחרי מות שני בני אהרון. במחזורים כתוב שאנשים בעלי מדרגה יורידו דמעות על מות נדב ואביהו בקריאת התורה ביום הכיפורים. מסתום יש רשימה ארוכה של דברים על מה צריך לבכות. לבכות על נדב ואביהו שמתו בהיותם צעירים ביום הכיפורים. נדב ואביהו זה הבכייה, זה הצער על המוגבלות. מתי ימות בשני הזקנים האלה? אני ואתה ננהיג את הדור. דיינו, כשישנה התפרצות צריך לבכות, צריך לדעת את התחומים. יום הכיפורים יש בו סממן אדיר של התפרצות שגורפת את כל הגבולות, ולכן לפניה יש לא יבוא בכל עת, ואחריה יש היסוד של זכותי חוץ שיש מגבלות במקום. לשלוח סעיר למדבר, למקום, למקום מחוץ לקודש, זכותי חוץ גבלות, זה הרי נורא. ואליהו ברק המל היו צריכים כל מיני הסברים לעשות את זה, איך אפשר לעשות עבודה בחוץ? עבודה בחוץ ביום הכיפורים, תוספת במקום. היסוד של אולי אני אומר את זה בהסתייגות מסוימת, אבל כמו שיש תוספת בזמן, יש ביום הכיפורים, יש גם אפשרות כזאת, יש גם אפשרות להבין איך יש לסעיר לעזאזל, איך יש לו מקום בדבר הזה. אני חוזר, בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות כזו, והובטאה והוכנה בפועל בסעיר המשתלח, שהוא לכאורה נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית, ולא יזבחו את זבחיהם, את קורבנותיהם אשר הם זובחים על פי השדה. הערצת הפראות וטבע האדם עד שפל תחתיה, ועם זה מתעלה השלטון העליון עד כדי נתינת כוח מוגבל לאותה רישה, והכל מתהפך לסניגוריה, והאופי האמוני להוד החירות העליונה. ימים יוצרו, זה המדרש המפורסם בשוחר טוב קופלמטט. נדמה לי שאיבן עזרא אמר על הפרק הזה, זה הפרק הנכבד ביותר בתהילים. איבן עזרא יכול היה לרשות לעצמו לחלק ציונים. ושם כתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. הקדוש ברוך הוא יצר את הזמן, ולא, ושם יש פטנט של קרי וכתיב, ולא אחד בהם בו' ולא אחד בהם באלף. זאת אומרת, הוא מחוץ לזמן, ולא אחד בהם, אבל ולא אחד בהם. ויש שם כמה וקימתות במדרש. ולא אחד בהם זה שבת, ולא אחד בהם זה יום הכיפורים, ולא אחד בהם זה שמיטה. כך כתוב. זאת אומרת, חז"ל אמרו, ישנם כמה חלונות, ישנם כמה תחנות שאתה יוצא מחוץ לגדר הזמן. אותו גדר הזמן שהקדוש ברוך הוא הוא לא באלף, הוא בכלל לא שייך לזה. אבל אחרי ההסתייגות הזאת יש ולא, יש לו כן נקודה אחת, והנקודה הזאת יכולה להתפצל לשבת, להתפצלת ליום הכיפורים, להתפצלת למקום לשמיטה. אלה הם המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא כן לוקח משהו בזמן, ובמקומת האלה שהוא לוקח בזמן הוא משאיר לנו את הפריבליגיה המיוחדת הזאת להיות שותפים לו בתוספת. תוספת שבת, תוספת יום הכיפורים, תוספת שביעית, הם המקומות שהוא שייך לו, אבל הוא עשה אותנו בחסדו הגדול, עשה אותנו שותפים, להיות שותפים בזה שאנחנו יכולים גם להוסיף את זה. מישהו כבר עשה חשבון מתי בפעם הבאה בשמית יהיה גם שבת ויום הכיפורים? קדוש ברוך הוא ייתן חיים, נדמה לי זה גבורש בגבורש שמגיעים לשם, אבל יש לנו מתנה מיוחדת כזאת, להיות שותפים, להיות שותפים בתוספת, להיות שותפים בכוח הזה. נתנו סגולה מופלאה כזאת, ואם אנחנו נתפס גם בשבת וגם ביום הכיפורים וגם בשמיטה, נוכל בעזרת השם להגיע לשבת עם המלך במסיבו. כבר חתימה טובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.